חזרנו אליכם רדיו קול חי, ואיתנו כבר מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. בוקר טוב, ומה שלומך?
בוקר טוב, קצת חורף, את שומעת?
שומעים בקולך את הסערה שהייתה אתמול, אבל לדעתי היום כבר אנחנו רואים יותר את היום, פחות את הסערה.
כן, אנחנו גם אוהבים את החורף, למרות שאני צרודה, ואנחנו מתחילות יחד חומש חדש, וזה מאוד מרגש.
נכון.
מתחילות את חומש מות, אחרי שסיימנו בשבוע שעבר את חומש בראשית. ורגע לפני שאנחנו מתחילות את חומש מות, אני רוצה בתלמוד תורה של הקטן, קטן שלי במכינה, איך שקוראים לכיתה הזו, הגננת ביקשה ששבוע שעבר כל אחד יביא חפץ שמתאים למשהו בחומש בראשית. וכך הם עשו מסיבת סיום חומש בראשית, כל אחד יביא חפץ מהבית. וישבנו בבית כל הילדים, וכל אחד העלה רעיונות, איזה חפץ אפשר להביא. וזה היה כל כך יפה לראות איך כולם חוזרים, כל אחד מבין משהו שנגע בו בחומש בראשית, בסוף הבאנו סולם, ואז רציתי גם להיות יצירתית, והבאתי לו גביע, ואז הסתבר שכל האימהות היו יצירתיות כאלה, כי היו חצים האימהות של חוגבים, כי זה הכי קל בעולם.
כן, סולם זה קצת יותר כבד מאשר גביע.
זהו, לא סולם אמיתי, יצרנו איזה סולם קטן ויפה, והוא לקח אותו, והגביע נראה לי כזה הברקה, אבל כל האימהות הבריקו בו, הכי פשוט לשלוף גביע, אבל זה גרם לי לחשוב כמה יפה זה כשאנחנו מסיימות את חומש בראשית, לחזור רגע אחורה ולראות איזה נקודה נגע בי, מה אני לוקחת איתי. כי זה הרי הכל נבנה שלב אחרי שלב. מגיעים לחומש מות, צריך קודם כל לראות מה קיבלנו מחומש בראשית, עם מה אני ממשיכה משם, ועם מה אני מגיעה לחומש מות כדי להתחיל לעשות את העבודה נכון. אז זה ככה אני נותנת לכל אחת, לראות מה נגע בה, איזה חפץ מחומש בראשית מדבר אליה, מה הזיז אותנו שם, ועם מה אנחנו מגיעות לחומש מות שהוא כל כך, זה שונה. מגיעים לחומש מות ופתאום מצרים וגלות ושיעבוד ויציאת מצרים, וכל מה שזה אומר לגבי העבודה שלנו, שמהרגע שמתחילים לדבר על יציאת מצרים, אנחנו יודעים שכתוב שבכל דור ודור ובכל יום ויום, אומר בעל התניה, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. זאת אומרת שהפרשות שאנחנו מתחילות עכשיו ללמוד, הן פרשות כאלה שנוגעות לעבודת השם שלנו ביום-יום, ויש להן משמעות מאוד מאוד חזקה לגבי היציאה שלנו מהמיצרים וההגבלות. אז לכן צריך להגיע עם כל הצידה לדרך שקיבלנו בחומש בראשית, ולהיכנס לעבודה הזאת של יציאת מצרים, ולדעת שכל פרט בה נוגע לעבודת השם שלנו, ומכל דבר אפשר ללמוד איך אנחנו מתקדמים ויוצאים מכל המיצרים האלה שמגבילים אותנו. ונתחיל עם זה שהפרשה מתחילה ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, שההבדל בין ספר בראשית, שאמרנו שזה מרגיש באמת אחרת, ספר בראשית לספר שמות, שבספר בראשית מסופר על האבות, על השבטים, זה כל ההכנה ליצירה של עם ישראל, וספר שמות מתחיל ליציאת מצרים, מתן תורה. אז אם ככה, יש כאן שאלה שהיא מתבקשת, למה לא השארנו בספר בראשית את כל העניין של כבר הרי ירדו למצרים, כבר יעקב אבינו במצרים, כבר עם ישראל שם, אנחנו כאילו חוזרים קצת אחורה בתחילת ספר שמות, ולמה לא התחלנו את ספר שמות מיד מגאולת מצרים, שיתחילו מהניסים, מהמכות, מכל הדברים הטובים שכבר קורים שם, למה לא להתחיל אותו בתחילת הגאולה? למה להתחיל אותו מהגלות? בפרט שאנחנו יודעים שהעניין של שם הפרשה ושם החומש מורה על כל העניין, ושמות זה עניין של גאולה, על שם גאולתם נקראו, אז למה להתחיל מהשיעבוד אם אנחנו רוצים לדבר על גאולה, ולמה כל הפרשה שלנו מדברת על שיעבוד ועל צרות ועל גזרות? אלא שתמיד אנחנו יודעים שהתכלית של התורה זה לברר את העולם, ולכן מתן תורה, ההכנה שלו, ההתחלה שלו, היא בשיעבוד ובכל מה שעם ישראל עבר במצרים, שבכל פרט שהיה שם העלו עוד ניצוצות לקדושה ובררו עוד דברים. וזה משהו שתמיד אומרים, אבל אתמול קיבלתי ממש המחשה לעניין. כי תמיד אומרים שחלק מהקושי והצער והשיעבוד והחורבן לפעמים, זה חלק מהתהליך שמביא לגאולה. אז אתמול, בכלל באזור שלנו, מי שמכירה, יש את המושג הזה של תמה, שהוא מאוד נפוץ עכשיו, שאפשר להכין בניינים לרעידות אדמה, ובתמורה כבר משפצים את כל הבניין. אצלנו זה הפך להיות שהורסים בניינים, ובונים אותם מחדש בצורה נכונה יותר. ממש בניין אחרי בניין באזור שלנו, ואתמול זה הבניין שמולנו. ופתאום אני באה הביתה, ומסתכלת מהחלון, אנחנו בקומה רביעית, כך שרואים ממש את כל ה... ובמקום לראות את הבניין שאנחנו רגילים לראות כל כך הרבה שנים מולנו, אין בניין, ולא רק שאין בניין, יש טילי חרבות כמו, חורבות כמו, כמו ב... לא יודעת, כמו בסיפורים על מלחמה ממש, וזה נורא קשה לראות, בניין ש... שראיתי תמיד מול העיניים, פתאום לראות אותו חרב, ועוד בצורה כזאת, זה ממש היה רגע של, והילדים אפילו נבהלו, מה, החריבו את הבניין, הרסו אותו, תראי איך זה נראה, ו... וזה ממש עזר לי להבין את הנקודה הזאת, שהחורבן הזה, כמו שהוא נראה קשה, ככה הוא טוב, כי בעצם אם לא, יהרסו את הבניין הישן, אי אפשר לבנות בניין חדש, אי אפשר גם להשאיר את הבניין הישן וגם לבנות שם בניין חדש. חייבים להרוס אותו, עם כל כמה שזה נראה לעיניים שלנו קשה, ועוד רגע אנחנו נראה איך תומך שם בניין יפה ומפואר. אז זה ממש היה לי המחשה ברורה, מה זאת אומרת, למה אנחנו צריכים להתחיל את ספר שמות מהנקודה הזאת של, של השיעבוד וה, והצער של גלות מצרים, כי זה חלק מהתהליך, זה חלק מהגאולה, וזה כל כך חשוב שנזכור את זה כל הזמן, כי כל אחד מאיתנו עובר התמודדות פה, ניסיון שם, אתגר כאן, וכל אחד עם האתגרים שלו, אבל לדעת שלא צריך להיבהל מהם, כי זה חלק מהתהליך שמביא אותנו לגאולה, חלק מהתהליך שמרים אותנו, כי זה הורסים משהו קטן, הורסים בניין ישן כדי לבנות בניין יפה יפה וחדש, ועם כל כמה שקשה לראות את ההרס במרכאות, אם הסתכלו טיפה יותר רחבה, מבינים כמה טוב זה שרוצים אותו, והולכים לבנות שם משהו חדש. אז לכן, חומש שמות מתחיל בנקודה הזאת של, של הירידה למצרים. ו... טוב, אנחנו כבר... כל העניין של השמות הוא כל כך מעניין.
כן, כל, כל כך חשוב, כל כך שלא שינו שמם. זה
שלא באמת, שינו זה, שמם.
זה, ו... זאת הגאולה, זה חלק מהגאולה.
זה חלק מהגאולה, וזה עניין מאוד מאוד מרתק, כל העניין הזה של שמות, וגם עניין שהרבה אנשים מאוד מתעסקים בו היום, שמות, ולהחליף שמות, ולהוסיף שמות, ומבינים כאן את המשמעות העמוקה של שם, שמצד אחד, הרבי מלובביץ' אומר משהו מאוד מעניין, אומר, הרי אומרים שהשם, הוא מוריד את כל השפע לאדם, הוא כל כך משמעותי בנוגע לאדם, אבל הוא אומר, תיקחו חמש אנשים שקוראים להם באותו שם, תמצאו איזשהו פרט משותף ביניהם, לא, אז איך זה מסתדר עם מה שאנחנו אומרים, שהשם הוא, ה... הוא מקור השפע של האדם, והוא החיות שלו, והוא ה... כי בשם יש שני רבדים, ו... וזה אותו, אותו עניין שדיברנו עליו כרגע עם הגלות והגאולה, שגם בתוך הגלות יש את הרובד הפנימי העמוק שבתוכו נמצא הגאולה, נמצאת הגאולה. ולכן גם בשם יש את הרובד הזה שהוא נעלם, שלכן גם אם נאסוף אנשים עם אותו שם, לא נמצא שום דבר משותף ביניהם. ומצד שני, השם יש לו הרבה מאוד משמעות, ואנחנו רואים גם שכשקוראים לאדם בשם, זה תופס אותו, זה מאיר אותו, הוא מיד מתייחס, כי זה השם שלו. כי יש את הרובד הנעלם, ויש את הרובד הגלוי. אבל השם הוא באמת משמעותי, והוא באמת חשוב ונוגע, וזה מאוד מאוד מעניין לדבר על השמות. הנה, אפילו לסופה נתנו שם. כל דבר היום נותנים שם. כמו שאצלנו הילדים צחקו שלכל, היום לכל גשם ייתנו שם, כי כך זה היה נראה אתמול, אבל השמות הם דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ולכן קוראים לספר הזה, לספר שמות ואלה שמות, כי השם יש לו הרבה מאוד משמעות, השם הוא המקור של השפע, ואנחנו צריכים לייחס לו את החשיבות הראויה, ולדעת שיש לו את הרובד הגלוי, ויש לו את הרובד הנעלם, כמו בכל דבר, כמו בגלות ובגאולה, ולכן לדעת שבכל דבר שקורה, גם אם הוא נראה לנו כרגע כמו גלות, יש בתוכו את הרובד הנעלם שיתגלה לנו בעזרת השם. אני רוצה רק לסיים, פגשתי מישהי שהכרתי אותה, כי היא מאזינה לתוכנית שלנו. לאחרונה אני חייבת לציין שזה קורה הרבה, מירי, יש לך רייטינג גבוה. אני פוגשת הרבה נשים שאומרות לי,
יש לנו, לנו, אנחנו עושות את זה במשותף כבר הרבה שנים.
אז זהו, אז פגשתי מישהי וכבר אנחנו מכירות, כל פעם שאנחנו נפגשות בקניות, או אנחנו כבר חברות מהתוכנית. ושבוע אחד, אני חושבת דווקא כשלא היית, דיברתי על העניין הזה של יוסף הצדיק, ששמר יין לרגע הגאולה, לרגע שבו הוא יפגוש את אבא שלו. והיא סיפרה לי שאחרי שהיא שמעה את זה, אמא שלה חגגה יום הולדת 70, והם חיפשו משהו לתת לכל המשפחה. וכשהיא שמעה את העניין הזה, אז היא אמרה לי דבר ראשון שיין זה בגימטריה 70, אז זה מאוד התחבר להם, והם קנו בקבוקי יין, שמו עליהם איזשהו כנראה לוגו, מדבקה או לא יודעת, ונתנו לכל אחד מבני המשפחה, כדי שכל אחד ייקח את בקבוק היין הזה, וישמור אותו לגאולה שהוא זקוק לה. כי זה מה שאמרנו אז, כשאנחנו רוצים משהו, כבר שיהיה לנו בקבוק יין שנגיד לחיים, כשזה יקרה. שכשיבוא הרגע שזה יקרה, אנחנו כבר מוכנים אליו, וזה נותן לזה תוקף וגשמיות. אז זאת אומרת שהם נתנו לכל אחד מבני המשפחה בקבוק יין, שכל אחד ישמור למה שהוא צריך. אז חשבתי שזה רעיון כל כך יפה, שאני חייבת לשתף אותו עם כל המאזינות, ולהציע באמת, ועד הרבה, אני גם אשמח לשמוע בהמשך, שבעזרת השם, נשים יזכו לפתוח את בקבוק יין הזה, ולראות את הניסים קורים, את הדברים הטובים, כי כשאנחנו כבר מכינים בגשמיות משהו, בשביל הטוב שאנחנו מאמינות ויודעות שהוא הולך לקרות, אז זה קורה. אז כל אחת יכולה לקחת בקבוק יין, זה לא צריך להיות משהו יוקרתי, לשים אותו בצד ולהגיד לכולם, הנה זה היין שאנחנו שומרות לרגע שהיא תהיה קלה, לרגע שלה יהיו ילדים, לרגע ש... והיין הזה יעמוד שם, ויגיע הרגע הזה, כי ברגע שאנחנו מכינים אותו כבר, הוא יגיע. והלוואי שנזכה לשמוע כאן סיפורים של דברים טובים שקרו, ועוד יותר הלוואי שכל אחד גם ייקח בקבוק יין אחד וישים אותו בצד לרגע שמשיח יבוא, כי אם לכולנו יהיה בקבוק יין לרגע של הגאולה, מאמינה שמשיח יגיע הרבה יותר מהר.
וואו, מדהים, מדהים. תרשי לי ברשותך ככה לגנוב עוד דקה מזמננו המשותף, ולקרוא את השיר לכל איש יש שם. אם דיברנו, אם עסקינן בשמות, של המשוררת זלדה, זלדה בת דודתו של הרבי מלובביץ', זלדה משקופסקי, שניאורסון, אז אני אקרא אותו. לכל איש יש שם שנתן לו אלוקים ונתנו לו אבי ואמו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו ההריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמיהתו. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו ונתנו לו, נתנה לו מלאכתו. לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו עברונו. לכל איש יש שם שנתן לו אלוקים ונתנו לו אבי ואמו. לכל איש יש שם שנתן לו הים ונתן לו מותו. יש לי הרגשה שהיא גם למדה את, את הפרשנויות של הפנימיות העמוקות ביותר החסידיות של פרשת שמות לפני שהיא כתבה את השיר הזה. תודה רבה נכון, לך.
זה לא סתם נאמר טוב שם משמן טוב, שם זה עניין.
זה עניין. תודה רבה לך. מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. שנזכה להגשים ולהיות המשמעות הגלויה והבהירה והכי טובה של השם שלנו. תודה רבה.